פרק ב' הלכה ט'. וחוט של סקרה היה חגור באמצע המזבח. אחרי שהרמב״ם מביא את המידות של המזבח, הוא כותב, וחוט של סקרה היה חגור באמצע המזבח, להבדיל בין דמים העליונים לדמים התחתונים, ונמצא גובהו מן הארץ עד מקום המערכה, 9 אמות פחות טפח, וזוהי צורתו לפי מידותיו. כותב הכסף משנה, ומה שכתב וחוט של סיקרא היה חוגר באמצע המזבח להבדיל בין דמים העליונים לדמים התחתונים, זוהי משנה בפרק ג' מידות. כידוע, אנחנו נראה את זה עוד בהמשך, שיש קורבנות שזריקת הדם שלהם היא בחלק התחתון, דהיינו למטה מחוט הסקרה. חוט הסקרה זה לא חוט, הכוונה היה צבע המזבח, היה כמין חוט על ידי צבע שהיה באמצע המזבח, כדי שאנחנו נדע איפה אנחנו זורקים את הדמים התחתונים, הדמים שמתחת, ואיפה אנחנו זורקים את הדמים העליונים. עולת העוף, כתוב במשנה בזבחים, עולת העוף, המיצוי של הדם שלה היה בחלק העליון, דהיינו זה נקרא דמים העליונים. חטאת העוף היה מזה מדמה מתחת לחוט הסקרה. הוא הדין, שם הקורבנות, כן, שזורקים את הדם שלהם, היו זורקים את הדם על קרנות המזבח, זאת אומרת בזווית של המזבח, כמו שאומרת המשנה בזהו מקומן, שתי מתנות שהן ארבע, היו זורקים בזווית של המזבח מצד אחד ובזווית של המזבח ממולה, כדי שבסופו של דבר אדם יגיע כביכול לכל הצדדים, גם כן, אז הזריקה של אדם בדרך כלל הייתה למטה מחוט הסקרה, פרט לעולת העוף. אנחנו נראה בהמשך שהמיצוי של אדם שלה היה בחלק של המזבח שמעל חוט הסקרה, להבדיל, כמו שהוא אומר כאן, להבדיל בין הדמים העליונים והדמים התחתונים. ומה שנמצא, ומה שכתב, כותב הכסף משנה, נמצא גובהו מן הארץ עד מקום המערכה 9 אמות פחות טפח, הכוונה היא גובה המזבח עד מקום המערכה 9 אמות פחות טפח, הוא פשוט ממה שנתבאר בהלכה ו' והלכה ז' בדברי הרמב״ם, שעמת גובה היסוד, העמות שלפי הם חישבו את גובה היסוד, היו עמות של 5 טפחים, ומשם עד הסובב 5 אמות בנות 6 טפחים, וגובה מקום המערכה 3 אמות בנות 6, שהם 9 אמות בנות 6 טפחים פחות טפח, לפי החשבון שהרמב״ם מסכם כאן. הלכה י' בדברי הרמב״ם, יסוד המזבח לא היה למזבח, כתב הרמב״ם קודם, היה יסוד והיה סובב, כן? הייתה בליטה שהיא נקראת בליטת היסוד, וכשעלית עוד 5 אמות הייתה עוד בליטה, כן? עוד בליטה כלפי פנים, הכוונה שקע, שהוא היה המקום הילוך רגלי הכהנים, שם הכהנים היו מהלכים, וזה נקרא הסובב, זה היה סביב כל המזבח. אז כותב הרמב״ם בהלכה י', יסוד המזבח לא היה מקיף מארבע רוחותיו כמו הסובב. זאת אומרת, הסובב, הבליטה הזאת של הסובב, שעליה הלכו הכהנים, היא הקיפה את כל המזבח סביב סביב. לעומת זאת, היסוד לא היה מקיף את כל המזבח סביב סביב, אלא היה באופן כללי רק משני צדדים של המזבח, שני הצדדים האחרים לא היה להם יסוד, רק אמה אחת של יסוד היה בשני הצדדים האחרים, ועוד מעט אנחנו נראה איך שהוא מסביר את זה. יסוד המזבח לא היה מקיף מארבע רוחותיו כמו הסובב, אלא היה יסוד משוך כנגד כל רוח צפון ומערב. זאת אומרת, הצד הצפוני של המזבח והצד המערבי של המזבח היה להם יסוד. לעומת זאת, הצד המזרחי והצד הדרומי לא היה להם יסוד. אבל הוא אומר, ואוכל בדרום אמה אחת, זאת אומרת, היה יסוד אמה אחת המשך לצד המערבי של המזבח שהיה לו יסוד, ובמזרח אמה אחת המשך לצד הצפוני של המזבח, שגם, כמו שאמרנו, גם לא היה יסוד. אבל רוב הצד הדרומי ורוב תשע אמות בצד הדרומי ותשע אמות בצד המזרחי לא היה להם יסוד. וקרן דרומית מזרחית לא היה לה יסוד. אומר הכסף משנה, מה המקור של הרמב״ם? בפרק ג' דמידות תנן. במשנה, פרק ג' מסכת מידות תנן. היסוד היה מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל המערב, ואוכל בדרום אמה אחת ובמזרח אמה אחת, כמו שכתב כאן הרמב״ם. ובפרק איזה הוא מקומן במסכת זבחים אמרינן, קרן מזרחית דרומית לא היה לו יסוד. לקרן המזרחית הדרומית של המזבח, הזווית המזרחית דרומית של המזבח, לא היה יסוד. מה היא טעמה? אמר רבי אלעזר, הגמרא מסבירה מדוע באמת, למה לקרן המזרחית הדרומית של המזבח לא היה יסוד. אז אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, לפי שלא הייתה בחלקו של טורף. זאת אומרת, הצד הדרום-מזרחי של המזבח לא היה בחלקו של בנימין. על בנימין כתוב, בנימין זאב יטרף. בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. אז אומרת הגמרא, מקום המזבח היה חלקו בחלקו של בנימין, והחלק הדרומי-מזרחי שלא היה לו יסוד היה בחלקו של יהודה. אז הקרן הדרומית המזרחית של המזבח לא היה לה יסוד, ההסבר של הגמרא, לפי שלא הייתה בחלקו של טורף, בחלקו של בנימין. דאמר רב שמואל ברב יצחק, מזבח אוכל בחלקו של יהודה אמה. ופירש רש"י, טורף בנימין. דכתיב בבנימין זאב יטרף, שנתנבא עליו יעקב בברכת יעקב ופרשת ויחי, בבוקר יאכל עד. התרגום מתרגם, מה זה בבוקר יאכל עד? באחסנתי תתבני מדבך. במקומו של בנימין ייבנה המזבח, שהוא מקום האכילה. כמו שיש אכילת אדם, יש מושג שנקרא אכילת מזבח. הקורבן שעולה על המזבח, כביכול נאכל על ידי המזבח. בבוקר יאכל עד, נאמר על בנימין. אז דף הקורבנות, כן, או לא רק הקורבנות, אלא האכילת הקורבן צריכה להיות בחלקו של בנימין. הקרן הדרומית והמזרחית שנמצאת בחלקו של יהודה, על יהודה אין לנו מקור, שהוא אוכל את הקורבן. אכילת הקורבן זה דווקא חלקו של בנימין. אז כיוון שכך, הזריקה של הדם, אמרנו קודם, בדרך כלל, שתי מתנות שהם ארבע, זורקים את הדם על הזווית של המזבח, על שתי הזוויות, איזה שתי זוויות, אם נניח זה המזבח, זה החלק הצפוני שלו, זה החלק המערבי, וזה הצד המערבי. זה הצד הדרומי וזה הצד המזרחי, אז שתי הקרניים האלה של המזבח, שתי הזוויות האלה של המזבח, הזווית הצפונית-מזרחית והזווית המערבית-דרומית של המזבח, יש להם יסוד. מדוע? כאן יש יסוד בצד הצפוני, יש יסוד בצד המערבי, היסוד ממשיך עוד אמה אחת בצד המזרחי ועוד אמה אחת בצד הדרומי. יוצא שלשתי הקרניים האלה יש יסוד, נכון? שתי הקרניים האלה יש יסוד. אני זורק את הדם בצד הזה של המזבח, ואני זורק את הדם בצד הזה של המזבח. כשאני זורק בשני המקומות האלה, יש פה שתי מתנות שהן ארבע. כאן מתנה אחת, הדם שנזרק הנה מתפשט לצד הזה ולצד הזה, נכון? הדם שנזרק כאן מתפשט לצד הזה ולצד הזה. בצד הזה אין זריקת דם. מדוע? משום שהוא בחלקו של יהודה. אין אכילת מזבח בחלקו של יהודה. בבוקר יאכל עד, נאמר על בנימין. זאת אומרת, כל המזבח כולו למעשה בנוי בחלקו של בנימין. עיקר הקורבן זה זריקת הדם. זריקת הדם צריכה להיות בחלקו של בנימין. לכן, כאן יש יסוד. אמה אחת כאן וכל הצד הזה. כאן יש יסוד. אמה אחת כאן וכל הצד הזה, כדי שזריקת הדם בשתי הזוויות האלה תהיינה בחלקו של בנימין. ברור? בבקשה? המזבח לא עמד בצורה משונה, המזבח עמד בצורה מסודרת מאוד, אלא הוא היה כולו בחלקו, כולו כמעט בחלקו של בנימין. פרט לאמה אחת שהיה בחלקו של יהודה. אתה מבין מה שאני אומר? רגע, נגיע לכבש גם כן, אבל מכל מקום, זה הפירוש בדברי הגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת כך, ואותה הקרן, מזבח היה אוכל בחלקו של יהודה, אמה אחת, בחלקו של יהודה אמה, אמה במזרחו, אמה בדרומו, כל האורך על פני כל המזרח, שכשמגיע לקרן מזרחית צפונית, היה קלה בסמוך לקרן אמה. כל האורך בעובי האמה, אלא שלא הייתה האמה שבמזרח על פני כל המזרח, וכן אכילת האמה הדרומית לא הייתה מהלכת על פני כל הדרום, שכשמגעת לקרן דרומית מרבית, כמו שהסברנו, קלה בסמוך לקרן אמה. זאת אומרת, האמה הזאת שנמצאת בצד המזרחי של המזבח, ובצד הדרומי של המזבח, היא הייתה בחלקו של יהודה, שלא היה לה יסוד. באותה אמה היה צריך להיות יסוד, אבל לא היה יסוד. בצד הזה אין יסוד. אבל אותה אמה שבחלקו של יהודה קלה את אותו רוחב אמה, כן? שבצד המזבח. בחלקו של יהודה, השטח הזה מגיע עד אמה אחת לפני הסוף, שאז זה נמצא כבר בחלקו של בנימין. זאת אומרת, יש כמין רצועה ברוחב אמה, שהיא באה בצד המזרחי והיא באה בצד הדרומי, היא מגיעה כמעט עד קצה המזבח. כמעט, למה? כי אמה אחת בקצה המזבח, כן, שייכת לבנימין, ועוד אמה אחת בצד הדרומי של המזבח גם כן שייכת לבנימין. וכמו שהסברנו, אומרת הגמרא, כדתנן היסוד היה מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל המערב, ואוכל במזרח אמה אחת ובדרום אמה אחת, נמצא יסוד לשלושת הקרנות. לקרן הצפונית מזרחית יש יסוד, לקרן הצפונית מערבית יש יסוד, ולקרן הדרומית מערבית גם כן יש יסוד. יש יסוד לשלוש קרניים של המזבח. ובתר אחי, ממשיכה הגמרא ואומרת בהמשך, רב אמר בבניין ולוי אמר בדמים. כביכול מחלוקת בין רב ולוי, רב אמר בבניין ולוי אמר בדמים. פירש רשי, מסביר רשי את המחלוקת. בבניין, בקרן דרומית וערבית בנו יסוד אמה באורך הדרום, וחדלו להם כל הדרום. זאת אומרת, זאת הקרן הדרומית מערבית לפי הציור שציירנו. יש פה יסוד אמה אחת, אבל לא יותר. לא יותר. אותו דבר בקרן הצפונית מזרחית, יש יסוד אמה אחת, אבל לא יותר. אומר רשי, בנו יסוד אמה אחת, אמה באורך הדרום, וחדלו להם, כוונה לא בנו יסוד, כל הדרום וכל המזרח, עד אמה סמוך לקרן הצפונית המזרחית. כי דתנן, אוכל במזרח אמה ובדרום אמה. זה ההסבר בדברי רב שאמר בבניין. מה הכוונה בבניין? בקרן הצפונית מזרחית אמה אחת נבנית כיסוד. בקרן הדרומית מערבית אמה אחת נבנית כיסוד. אבל לא יותר מאמה אחת. זה הכוונה של רב בבניין. ולוי אמר בדמים, מה הכוונה? יסוד היה, שימו לב, לוי אמר בדמים, מה הכוונה של לוי כשהוא אומר בדמים? יסוד היה על פני כל המזרח. זאת אומרת, היה יסוד גם בצד המזרחי של המזבח, היה יסוד. אבל מה הכוונה של המשנה? והיה אוכל, הפירוש הוא, דמים לא נתנו בצד הזה. היה פה יסוד. היה פה יסוד. אבל לא זרקו פה דם. הזריקה של הדם, כמו שהסברנו, הייתה רק בקרן הדרומית הצפונית-מזרחית ובקרן הדרומית-מערבית. כאן גם כן היה יסוד, אבל לא נתנו על... ההבדל בין הקרניים היה שבקרן הזאת לא זרקו דמים. לא זרקו דמים. זה ההסבר בדברי לוי. אומר הכסף משנה, הוא פסק רבינו כרב. הרמב״ם פוסק להלכה לא כמו לוי. כמו שהסברנו, פוסק כמו רב. שבאמת לכל הצד הזה של המזבח, הצד המזרחי והצד הדרומי, רובו לא היה יסוד. ברור, כך הרמב"ם פוסק להלכה כדעת רב. ומוקי בגמרא אליבא דרב. הגמרא ממשיכה ומעמידה את המשנה. ומוקי בגמרא אליבא דרב מתניתים. המשנה הרי אמרה שהמזבח, ראינו את המשנה בפעם שעברה, המזבח היה למדבית אמה רוחב על למדבית אמה אורך. אז אליבא, אז הגמרא שואלת, לפי רב זה לא מסתדר. שהרי לפי רב, לצד המזרחי אין יסוד, אתה צריך להוריד אמה בכל הצד המזרחי. לצד הדרומי אין יסוד, אתה צריך להוריד אמה גם לצד הדרומי, נכון? שואלת הגמרא, זה לא מדויק אם כך להגיד למדבית אמה, הוא לא היה רבוע. הוא לא היה רבוע. אז אומרת הגמרא כך, ומוקי בגמרא אליבא דרב מתניתין דהמזבח למדבית על המדבית מן הצד. מה הכוונה מן הצד? פירש רשי, מן הצד לאו בארבעת רבעיו חשיב, אלא מצד צפון היה למדבית. אבל באמת בצד מזרח שלו ובצד דרום שלו הייתה חסרה אמה. לא היה אלא למד א' על למד א'. דקרן זרומית מזרחית חסרה לאמה לדרום ואמה למזרח. ממשיכה הגמרא ושואלת, ומוטיב בגמרא לרב, מדתניה, הגמרא שואלת על רב קושייה, מה אתה אומר? הרי לדבריך בצד המזרחי אין יסוד ובצד הדרומי אין יסוד. אז זאת אומרת שהמזבח למעשה הוא לא רבוע, נכון? הוא לא רבוע במדויק. שואלת הגמרא, כתוב במשנה איך היו עושים את המזבח, בברייתא, לא במשנה. כתוב בברייתא, מדתניה, כיצד בונים את המזבח? מביא מלבן למדבית על המדבית. נצייר לעצמנו, מביאים מלבן ענק של, מלבן הכוונה, מלבן של מתכת, חלול, שהוא ברוחב 32 אמות על 32 אמות. המלבן הזה של מתכת, הוא חלול, הוא גבוה, אמה אחת, הוא גבוה בגובה אמה, ואת כל המשטח הזה, את כל החלל הזה שישנו בתוך המלבן, כך בונים את המזבח. ממלאים אותו, אומרת הברייתא, כיצד בונים את המזבח? מביא מלבן למדבית על המדבית וגובהו אמה, ומביא חילוקי אבנים, חלוקי אבנים, יותר נכון, מפולמות, בין גדולות בין קטנות, ומביא סיד וקוניה וזפת, וממחה ושופך. בלשון שלנו היינו אומרים, הייתי ממלא את כל החלל הזה בחלוקי אבנים ובבטון, כן? זה הכוונה. כשאני רוצה לבנות את המזבח, אני לוקח קודם ריבוע של מתכת חלול, 32 על 32, ואני ממלא אותו, בלשון שלנו, בטון, כדי שיבצר לי משטח רבוע של 32 על 32. לפי רב זה לא נכון. זה לא 32 על 32. זה 32 מצד אחד, 32 מצד שני, אבל יש צד שבו הרוחב הוא רק 31, כמו שהסברנו. משום שחסרה מה יסוד בדרום, וחסרה מה יסוד במזרח. זה קושיית הגמרא. מתרץ את הגמרא, ומשני דגייזלי. זאת אומרת, אחרי שהוא עשה, אתה צודק, אחרי שהוא עשה ריבוע כזה על ידי 32 על 32 מדויק, היה גוזז את האמה שצריך להוריד, גם מצד מזרח וגם מצד דרום. שאתה אומר, מותר לגזוז? הרי ראינו כבר שכתוב אבנים שלמות כתיב, אבנים שלמות כתיב. אומרת הגמרא, לא, דמחית מידי מיטוטי ושקילי. זאת אומרת, הוא היה כביכול עושה את הריבוע של 32, היה עושה את הריבוע של 32, אבל את החלק הזה של האמה, של היסוד, שלא צריך להיות, היה עושה כביכול משטח מיוחד שהיה מניח תחתיו. בקיצור, את המילוי הזה היה יכול להוציא. הוא לא היה גוזז, אלא היה עושה רווח, יוצר מצב שבו באותו מקום שצריכה להיות המה היסוד, והיא לא צריכה להיות, היא נעשית בבניין, ואחרי זה מוציאים אותה. כן, כך שואלת הגמרא, כך מתרץ את הגמרא. ופירש רשי, דגייזלי, לאחר שיבש, סתר הבניין מעל חלקו של יהודה. שואלת הגמרא, והאבנים שלמות טיב, שיהיה חלק ולא פגימות, ואי אפשר לסתירה להיות חלקה, אז עונה הגמרא, דמנח מידי טוטי, מסביר רשי, כלומר, במקומו, על כנגד חלקו של יהודה, הניח עץ ארוך, ועוביו כעובי המלבן, וחילק בתוך המלבן, ולא יכול להדביק עם חלוקי האבנים על ידי שפיכת המיחוי של סיד. בקיצור, על ידי המילוי הזה שהיה ממלא את תוך המלבן. התירוץ של הגמרא, אליבא דרב, ליישב את הברייתא שהיא תסתדר גם עם שיטתו של רב, כמו שהסברנו. כל פנים, זה ההסבר בהלכה י' של הרמב״ם. הרמב״ם פוסק הלכה כמו רב, שבאמת לא היה בצד מזרח ובצד צפון ברובם עמה יסוד. סעיף י' הלכה י' ברמב״ם. ובקרן מערבית דרומית, בציור שלפנינו שציירנו, אם זה המזבח, בקרן המערבית הדרומית של המזבח, זאת הקרן המערבית הדרומית, כן? בקרן מערבית דרומית היו שני נקבים, כמין שני חותמים דקים, והם הנקראים שיטין. אני טעיתי, זה לא של המזבח, אלא של היסוד. בקרן המערבית הדרומית היו שני נקבים, כמין שני חותמים דקים, והם הנקראים שיטין, שהדמים יורדים בהם ומתערבים באמה ויוצאים לנחל קדרון. אני קורא גם את הלכה י"ב, כי היא קשורה להלכה י"א, ולמטה ברצפה, באותה הקרן, היה מקום עמה על עמה, וטבלה של שיש וטבעת קבועה בה, הטבעת כדי שאפשר יהיה להרים את הכיסוי הזה של הטבלה של השיש, שבו יורדים לשיט ומנקין אותו. וזוהי צורתו. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, בקרן המערבית הדרומית היו שני נקבים, וזה מה שאנחנו קוראים שיטים. הדמים שאתה, הדמים שהיו זורקים על המזבח, היו יורדים לשיטים, ומתערבים לכאורה באמת המים שבעזרה, ודרך דרכה, דרך אותה אמת המים, היו יורדים לנחל קדרון. אומר הכסף משנה, המקור של הרמב״ם, משנה בפרק ג' דמידות, לשון המשנה, שהדמים הניתנים על יסוד מערבי ועל יסוד דרומי יורדים בהם ומתערבים באמה ויוצאים לנחל קדרון. ופירש הרב רבינו שמעיה שהדמים הניתנים על יסוד מערבי ועל יסוד דרומי באותה אמה שהיסוד אוכל בדרום. וכתב שם רבינו כבר נתבאר בפרק ה' דזבחים, מה שאנחנו אומרים כל יום בפרק איזה הוא מקומן של זבחים, היו מתנות שהיה זורק על המזבח, אבל שיערי הדם היה שופך או ביסוד הדרומי או ביסוד המערבי. אז הוא אומר, וכתב שם רבינו כבר נתבאר, ששיערי הדם יש מהם ששופכים על יסוד מערבי, ויש מהם יסוד מערבית, ויש מהם ששופכים על יסוד דרומית. לפיכך נתן השני נקבים בקרן מערבי דרומי, עד כאן לשון הרמב״ם בפירוש המשניות. ובכן, יהיה פשוט לפניך מה ששנינו מתערבים. וכאן ברמב״ם יש ציור של של המזבח. עכשיו, הלכה י"ג ברמב״ם, וכבש היה בנוי לדרומו של מזבח. שוב, המזבח היה 32 אמה על 32 אמה, או 32 אמה על 31 אמה, כמו שהסברנו, כולל את הסובב ואת היסוד. עכשיו, כבש היה בנוי לדרומו של מזבח. כמו שאמרנו בציור, אם לפנינו המזבח, כן? זה צד צפון, זה צד מערב, זה צד מזרח וזה צד דרום. הכבש שדרכו הכהנים היו עולים למזבח, היה מונח בצד הדרומי של המזבח. זאת אומרת, כשכהן רוצה לעלות על המזבח, הוא צריך להגיע לצד הזה, צד דרום, ואז הוא מתחיל לעלות לאט לאט, עד שהוא עולה עד גובה המזבח. השיפוע היה מאוד, שיפוע מאוד מסוכן יחסית, כשעושים את החשבון. כי הכבש היה 32 אמות. גובה המזבח הוא 9 אמות, כך אמר הרמב״ם. 9 אמות פחות טפח. 9 אמות פחות טפח. 9 אמות פחות טפח, במידות שלנו, זה כמעט 5 מטרים. כן? 5 מטר בערך. עכשיו, ה-32 אמות כמה זה? אם נניח שכל אמה זה חצי מטר, אני לוקח רק לצורך האילוסטרציה, הדמיון, כן? 32 אמות זה 16 מטר, כן? 16 מטר רוחב, כשהגובה הוא 5 מטרים. היה צריך לעלות בשיפוע הזה, אם הכהנים היו צריכים לעלות עם איברים, הם היו מעלים את האיברים על המזבח, זה היה כבד. אז אנחנו נראה אחר כך, המשנה אומרת שהיו בוזקים מלח על על הכבש, לא היו מדרגות, זה היה חלק. הרי כתוב, אנחנו נראה בהמשך, הרמב"ם כותב, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אי אפשר היה לעלות עם מדרגות. זה היה חלק, היו צריכים לבזוק מלח כדי שלא יחליקו, כך אומרת המשנה. אז כתוב הרמב"ם כך, וכבש היה בנוי לדרומו של מזבח, אורכו 32 על רוחב 16 אמה. זאת אומרת, הכבש היה אורך 32, אבל הרוחב שלו, הוא לא תפס את כל הרוחב של המזבח, אלא כביכול חצי. אם הרוחב של המזבח הוא 32 או 31, הרוחב של הכבש היה 16 אמות, חצי. חצי הוא קצת יותר, כן? אז כתוב, אורכו 32 על רוחב 16 אמה, והיה אוכל בארץ 30 אמה מצד המזבח. למעשה הכבש אכל בארץ, הכוונה הרוחב שלו על פני הקרקע היה רק 30 אמה. למה? אומר הרמב״ם, הוא פורח ממנו אמה על היסוד ואמה על הסובב. לא לשכוח, אמרנו שהייתה בליטה של היסוד והייתה בליטה, עוד בליטה, זה לא בליטה, זה שקע למעשה. שקע אחד של היסוד, ושקע שני נוסף ברוחב המה של הסובב. הכבש הגיע עד מקום המערכה. זאת אומרת, שתי אמות מתוך 32 האמות של הכבש, למעשה הם היו מעל האמה של היסוד, וזה הכוונה של הרמב״ם פורח. הם היו מעל האמה של היסוד, ומעל האמה של הסובב. כותב הרמב״ם, ואוויר מעט. זאת אומרת, הכבש לא נגע במזבח, אלא הניחו רווח מסוים, אוויר מעט, היה מפסיק בין הכבש למזבח, כדי ליתן האיברים בזריקה. הגמרא לומדת מיקש, אנחנו נראה את זה בהמשך בכסף משנה, שכמו שאדם נזרק על המזבח, גם האיברים שמעלים אותם על המזבח, הם לא ניתנים על המזבח, אלא נזרקים על המזבח, כן? והאוויר מעט היה מפסיק בין הכבש למזבח, כדי ליתן האיברים בזריקה. וגובה הכבש, 9 אמות פחות שטות, עד כנגד המערכה. גובה הכבש היה, כמו שהרמב״ם אומר, אמרנו כבר קודם, המזבח היה 9 אמות טפח פחות, אומר הרמב״ם, 9 אמות פחות שטות, עד הכבש הגיע ממש עד מקום המערכה. אלא מה? הוא לא נגע במזבח, כדי שיהיה רווח, כן? כדי שאפשר יהיה לקיים את הדין של זריקת האיברים. בעזרת השם, בפעם הבאה נראה את הכסף משנה בביאור המקור להלכה הזאת של הרמב״ם. עד כאן.